אז אנחנו ביהושע פרק ב', ובפעם הקודמת בייחוד יצאנו כל מיני שאלות וגם התחלנו להציע את האפשרות אחת. אני אחזור, אני אקרא, אנחנו במרגלי יהושע. וישלח יהושע בן נון מן השיטים שניים אנשים מרגלים חרש לאמור לכו ראו את הארץ ואת יריחו ויפכו ויבואו בית אישה זונה ושמה רחב וישכבו שם. כן, אז הסיפור לא, לא, מתחיל בצורה לא מריחה הכי טוב, כן? מגיעים בית אישה זונה וישכבו שם, זה בכלל לא נשמע טוב. השאלה המרכזית, אחת השאלות המרכזיות שעומדת פה ברקע, אמרנו כבר, זה למה יהושע חוזר על הטעות של משה? שהוא שולח מרגלים, פעם קודמת זה לא הצליח. למה שהפעם זה הצליח? תכף נדבר, זה באמת הצליח. המשימה, לשניהם זה ראו את הארץ ואת יריחו. כן, זה המשימה מאוד גדולה. גם המשמעות המילה חרש. ברור שמרגלים הולכים חרש, אחרת מה? ויאמר למלך יריחו לאמור, הנה אנשים באו הנה הלילה מבני ישראל לחפור את הארץ. זה מה שקוראים ריגול נגדי. יש כל שירות ריגול, יש שירות ביון נגדי, שהתפקיד שלו זה לזהות את המרגלים. אני חושב ששירות הביון של מלך יריחו היה הרבה יותר מוצלח משירות הריגול של יהושע. זה מה שעולה פה מה שמסתבר פה. די מהר עלו על האנשים. הנה אנשים באו הנה הלילה, בני ישראל לחפור את הארץ, וישלח מלך יריחו לרחב לאמור, הוציא האנשים הבאים אלייך אשר באו לביתך, כי לחפור את כל הארץ הזאת. כלומר, הוא יודע איפה הם, והוא שולח את זה, ושולח את יריחו. ותיקח האישה את שני האנשים ותצפנו. ותאמר, כן באו אליי האנשים, ולא ידעתי מאין המה. והיא ישר לסגור בחושך, ואנשים יצאו, ולא ידעתי אנה הלכו האנשים, ורדפו מהר אחריהם כי תשיגו. והיא העלתה מגגה ותתמנה בפשתי העץ הארוכות לה על הגג. פה צריך להבין בדיוק מה קורה. מתי היא מסתירה אותם? היא מסתירה אותם אחרי שהם דופקים בדלת, שליחי מלך, מלך יריחו. ואז מה? היא אומרת להם, חכו רגע, רותח לי הקומקום, הולכת מהם, מסתירה אותם וחוזרת למלך לשליחים. איך זה בדיוק עובד? הרי משהו פה לא מניע, כן? לא מסתדר, הוציא האנשים אשר באו אל ביתך, אז אם אתם יודעים, חכו רגע, אני אלך לבדוק אם הם עוד כאן. לא, הם לא כאן. אין, מה בדיוק עובד פה בסיפור של רחל? כן, וגם מתי בדיוק היא מסתירה אותם? ותיקח אישה את שני אנשים ותצפנו, זה מה שכתוב אחרי שהם באים מהשליחים. וגם הדברים שהיא אומרת, וזה כבר הזכרנו פעם קודמת, הם בסוג של רוסית. רוסית עברית כזאת, כן? או עברית של עולים חדשים. ותאמר, כן באו אליי האנשים ולא ידעתי מאין המה, והיא ישר לסגור בחושך, והאנשים יצאו, לא ידעתי אנה הלכו האנשים, רדפו מהר אחריהם כי תשיגו. והיא ישר לסגור בחושך, והאנשים יצאו, לא ידעתי אנה הלכו האנשים, רדפו מה בדיוק? אנחנו פעם נזכרנו את זה כבר באחד השיעורים, שבתנ"ך, כאשר התנ"ך אומר בצורה מדמגמת, זה לא בגלל שהתפלק ככה לסופר, כן, הוא לא יצא לו, אלא אנחנו רוצה להעביר לנו את האווירה, את המסטק, כן, את הדרך שבה זה נאמר. אם מן הסתם דיברה כנענית ולא דיברה עברית, והתנך כותב את זה כך, כי ככה הוא רוצה להעביר לנו, ראינו כמה דוגמאות כאלה בספר מלאכים ובספר שמואל גם. והיא העלתם הגגה, ותתמנם בפשתי העץ הארוכות לה על הגג. אז זה גם שאלה מתי זה קורה הדבר הזה. מה המשמעות שלו? למה דווקא הגגה? ומה זה פשתי העץ הארוכות לגג? אגב, זה גם חז"ל וגם המפרשים פה מתלבטים מה זה בדיוק פשתי העץ הארוכות לגג. מה שבטוח שזה היה כבר מוכן לה. כן, היה כבר מוכן לה שם פשתי העץ הארוכות לגג. וזה כבר אומר לנו איזשהו דורשני כזה, כבר אנחנו מבינים שהיא הייתה רגילה להעלות אנשים אל הגג. כן, להחביא שם אנשים, וחז"ל באמת אומרים את זה, נושא לצבחים. שהיא מחביאה אותו איפה שהיא מחביאה את כל מי שמגיע אליה, הרבה מנעפים כנענים שהיו מגיעים, ומחבוא על הגג רגיל וזה, כל הראש האלה שלא רוצים שיראו אותה, או פתאום היא האישה רגע נכנסה לקנות איזה משהו, זה כן. יש מחבור מראש מוכן על הגג, ארוחות לה על הגג, כן, היה לה מראש. ואנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות, והשאר סגרו אחרי כאשר יצאו הרודפים אחריהם. אז ואנשים רדפו אחריהם דרך הירדן על המעברות, נסביר אחר כך מה זה, וגם את הטריק פה, מה היא מציעה בדיוק בזה, כן, מה בדיוק האנשים. והשאר סגרו, זה גם צריך להבין מה הדגש פה, והשאר סגרו מתי, לפני שהם רדפו, אחרי שהם רדפו, והשאר סגרו אחרי כאשר יצאו הרודפים אחריהם, אז גם כן הפסוק לא מובן. אנשים רדפו אחריהם דרך הירדן המעברות, והשאר סגרו אחרי כאשר יצאו הרודפים אחריהם. גם כן, צריך להבין פה מה הדגש על השאר. יש פה גם, אני חושב, שיש פה צלצול של שתי פרשיות. דיברנו פעם קודמת על איזו פרשייה אחת שמצלצלת פה ברקע. שני אנשים שמגיעים לעיר זרה, ואז הם נכנסים לאיזה בית, ואז אומרים, מישהו דופק בדלת ואומר, הוציא האנשים, אומרים אלו יותר. לוט וסדום. כן? ובסוף העיר נחרבת, והוא באמת מציל את האנשים, והם מציגים אותו. זה ממש מזכיר לנו. לוט וסדום ורחב ויריחו. אני חייב להגיד גם שסדום ויריחו הם לא נמצאים רחוק כל כך אחד מהשני.
גם קשר לגש בגבעה?
למה?
וגם סיפור דבר.
סיפור שקשור גם כן, כן, מצוין. אז אנחנו ננסה אולי גם כן לחשוב על זה. ואני אציע עוד דמיון אחד. גם כן, שני מרגלים שנשלחים לעשות שליחות רגול, וכשהם באים, כשהם מנסים לבצע את שליחות הרגול שלהם, מזהים אותם, ואז איזו אישה אחת מצילה אותם, מחביאה אותם, והם באים לעשות את השליחות שלהם, ובסוף הם נהיים, ואז אחר כך הם ממשיכים בשליחות. זוכרים שני מרגלים כאלה?
כן, שמואל דוד שאפו בורח.
חימץ ויונתן, נכון, אז יונתן והחימץ, דוד שולח אותם לעשות, שמואל בית פרק ט"ו, שולח אותם לעשות ריגול ומקבל עליו שלום. הם נשארים בירושלים, זה אחר כך עוד נציץ שם, אז נראה, השליחות שלהם לא הייתה כל כך מוצלחת, זה לא משנה, חושי שולח אותם להגיד לדוד לחצות את הירדן עוד בלילה, והם מגיעים, ואז רואה אותם אחד מנערי אבשלום, והם אומר לאבשלום, הם בורחים, מגיעים עד בחורים, קופצים לתוך איזה באר, ו...
אז היא יושבת על
הבאר. האישה שולחת, שוטחת את הריפות על הבאר, ואז ככה הם ניצלים, נכון? ואחר כך הם יוצאים וזה, ואגב, אחד הדברים המעניינים שם בסיפור, שגם שם בסיפור, זה נגמר בלחצות את הירדן. כיוון ההפוך. כן, ממש, פסוקים אבל פסוקים מאוד דומים, של חציית הירדן, בשני המקומות, פסוקים מאוד דומים. זה גם מעניין, זה עוד סיפור שמצלצל כאן ברקע וצריך לזכור אותו, כן, ולכן לחשוב מה זה בא להגיד. כן, יש עוד כמה דברים שדומים, אולי נחזור לזה אחר כך. והם הטרם ישכבו, והיא עלתה עליהם על הגג. ותאמר אל האנשים, ידעתי, כי נתן אדוני לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו, וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם. כי שמענו את אשר הוביש אדוני את מי ים סוף מפניכם, וצאתכם ממצרים, ואשר עשיתם משני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, וסיחון ולעוג אשר זנתם אותם, ונשמע וימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח ואיש מפניכם, כי אדוני אלוהיכם מעולים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. טוב, אז הנה, אנחנו רואים שהשליח, כן, הם באים, לזה ושומעים שיעור חשוב אמונה ורחב, ועכשיו הם באמת, השליחות מצליחה, כן? אם הם חוזרים עם ידיעות מאוד מאוד חשובות, שמה? שהייתה קריאת ים סוף, שמשה ניצח את סיחון ועוג. מכירים את הסיפור החסידי? על הוא עם האוצר מתחת לתנור, שהוא צריך ללך לגשר, ואז בסוף הוא מגלה שהאוצר מתחת לתנור. אז הם הולכים וחפשים ביריחו, כן, אמורים למצוא, לחזור עם איזו תשובה, איך לפרוש את יריחו. אז תשמעו, שמענו כי הוביש השם את מי ים סוף בפניכם. זה ידיעות חשובות שצריך להביא אותם למחנה ישראל. קרה לפני 40 שנה, אולי הם שכחו, כן, או דברים כאלה.
בעצם אומר שכן אנחנו כדי לשאול, כדי לבדוק איך לפרוץ את העיר.
כן, אני בעצם אומר שהשליחות היא כישלון טוטלי, כמו שאני אומר.
והתוצאה של זה שהקדוש ברוך הוא צריך להתערב ולהפיל את החומות בעצמו?
אולי הפוך, אני חשבתי. חשבתי שאולי הפוך, כלומר שהם, השליחות שלהם לא מצליחה, כי אולי באמת לא צריך אותם.
מי אמר אבל
ש... עכשיו רגע, עכשיו המסקנה, אני לא יודע, אני רק מסתכל על השליחות. הם מגיעים לבית של אישה זונה, הם שוכבים שם. טוב, עוד באותו יום מלך יריחו עולה עליהם, נכון? ומזהה אותם, הם ניצלים בנס, כן? וחוזרים עם ידיעה חשובה שהקדוש ברוך הוא קרא את ים סוף.
זה לא ידיעה, ידיעה היא
שכולם מפחדים מהם.
שזו באמת ידיעה חשובה שלא כתובה בשירת הים. נמוגו כל יושבי כנען, זה ממש לא ידענו. אז ישיר משה ובני ישראל, לא היה.
אבל זה לפני הרבה
שנים. הביטוי נמוגו כל יושבי הארץ, הוא ציטוט משירת הים, ששמו פה בפה של רחב.
הרב, זה לפני 40 שנה.
זה מה שאמרתי, אולי זה באמת הנקודה. שלהזכיר לעם ישראל כבר 40 שנה, אם כי סיחון ואוג זה היה דווקא בשנה שעברה, כן, זה לא היה, זה רק עכשיו.
זה היה
מלא, כזה
היה
להזכיר, הוא תעמתי,
אבל זה צריך שוב משהו שיסביר.
זה מה שהם באו לשמוע מרחב, אני מקבל את מה שאתה אומר, זה מה שהם באו לשמוע מרחב. השליחות הצליחה?
אנחנו לא יודעים למה מלכו.
מה רצית לראות שמלכו?
קשור למה, לכו ואו את הארץ ואת יריחו.
מה זה
הולך לבדוק את הרוח? מה? עכשיו, בוא נניח שזאת יריחו, כן? העיגול הזה זה יריחו. מאיזה צד נכנסים ליריחו? עכשיו, בתור מרגלים טובים.
הצד השחור.
מה?
הצד של
השחור. מה? הצד של השחור.
הצד של השחור. לא,
השחור.
יש לבד.
כן. בוא שם לב. אז אני אומר שאולי זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר להם, באמת. הרי מה יקרה בסוף? כלומר, באמת לא צריך לדעת איפה להיכנס ליריחו, נכון?
נכון.
זו התשובה, כאילו. איך השם עונה ליהושע שבאמת השליחות מיותרת? שולח לו בחזרה את השליחים.
עם אפס מידע אמוני.
עם אפס מידע. אני חושב שכן הם חזרו עם קצת מידע, כן? אבל אפשר אולי להגיד שהם חזרו עם איזה משהו, אבל... בפשוט, קיצור, אני רק רוצה להגיד שהשאלה פה אם השליחות הצליחה שעומדת ברקע היא שאלה מאוד מאוד כבדה ויש כאן שאמרו שבאמת השליחות לא כל כך הצליחה. אני אזכיר אחר כך, יש לי אישה כזאת שאומרת שהשליחות לא איי איי איי, כן? לא סי הזה. חוץ מזה, בואו נוסיף את מה שנאמר עכשיו בהמשך, כן?
רש"י אומר על המילים ולא כמה רוח
במיש. כן, זה לא רש"י, זה חז"ל.
אפילו לשכב
ממשם. זה חז"ל אמר.
כן,
אמרו לך, אין
כל
שר ונגיד,
שלא בא
לך ונגיד. כן, מצוין. חזל אומרים בגמרא ש-40 שנה היא זינתה. מגיל 10, בת 10 הייתה כשיצאו ישראל ממצרים, ו-40 שנה זינתה. ועכשיו היא אומרת לו כמה עוד רוח באיש, כלומר, היא יודעת להגיד שאנשים כבר אין להם כוח גברה מרוב פחד.
זה היום, אבל זה לא לפני 40 שנה.
כן, שישראל מתקרב. לא, היא מנוסה. היא שכבה, תעשה עם אלפי אנשים. 40 שנה היא במקצוע.
לא, אבל כל הקטע זה עכשיו שהם מפחדים.
עכשיו מפחדים, כי עכשיו עם ישראל יתקרב.
40 שנה מקריאת ים סוף.
בוודאי, מתי יפחדו כשהם מסתובבים על המדבר?
גם,
נמוגו
כל שבי גנן,
כשהם יצאו
מהמצרים, כל הארץ פחדה.
עוד פעם, יצאו ממצרים, אהבה אמינה הייתה שהם נכנסים לארץ מיד.
נכון, ואז התקררה דעת על
שכם עוד פעם. אז היא אומרת שעדיין, כאילו זה עדיין מחזיק. כן, אולי לכן היא מזכירה היום את סיחון ואוג, כן, שזה דברים שקרו עכשיו, כאילו, כן.
הפרשנים אומרים משהו על לכו ואו את הארץ ואת יריחו, הם אומרים כיוון כלשהו למה...
לא שנראה. זו שאלה מאוד טובה, אני לא בטוח שהם חזרו עם תשובה, כן.
אבל אי אפשר לומר שהם חזרו
בלי תשובה. עוד רגע, עוד רגע, ננסה בכל.
תפקיעו לשאלה ואז, טוב,
נשאלנו... לא, אז זה שאלה טובה, שאלה טובה. אני לא עוניתי.
אשמח מה...
אנחנו ננסה לתת פה כמה תשובות.
בוטלת.
ננסה לתת, כן. ננסה לתת פה כמה תשובות. בסוף את זה, אני לא אשאל בלי כלום, אני מקווה. בכל אופן, נוסף על כל הנושא הזה, כן? הידי שפעו נא לי בדוני, כי עשיתי עמכם חסד, ועשיתם גם אתם מבית אבי חסד, ונתתם להיות אמת. וחייתם את אבי ואת אמי, את אחי ואת אחיותיי, את כל אשר להם, והצלתם את נפשותינו ממוות. כן, המודל הזה של מישהו שעוזר לכבוש את העיר, או שנותן פה איזה עזרה לזה, ומצילים את חייו, הוא מודל שמוגר לנו מספר שופטים, עם איש שמסגיר את מבוא העיר בבית אל, ואז מצילים אותו. אומרים לאנשים, יאמרו לאנשים, נפשנו תחתיכם למות, אם לא תגידו את דברנו, אם לא תגידו את דברנו זה, והיה ותת אדוני לנו את הארץ, ועשינו עמה חסד ואמת. אנחנו נעשה איתך את זה. כן, נפשנו תחתיכם נמות, נשבעים אחרת אנחנו נמות מעצמנו. ותורידם בחבל בעד החלון, אגב, כנראה, החבל, כמו יש חלון עם חבל, חדל באיזה זווחים, קופתי ציין, אומרים, כן, זה... מהחבל הזה כבר ירדו הרבה אנשים שהיו צריכים לרדת אצל רחב הזמה דרך החלון, אז הם ירדו, ככה הוא מפזל, שהיא זינתה בהם כבר, כן, זה... אנשים היו רגילים לברוח מהבית שלה דרך החלון. ותוריד להם החבל בעד החלון, כי ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת. זה מאוד מעניין, הדגש הזה. כי ביתה בקיר החומה, הכפר הזה ובחומה היא יושבת. ותאמר להם, ההר הלך ופן יפגעו בכם הרודפים, ונחבטם שם שלושת ימים עד שוב הרודפים, ואחר תלכו לדרככם. זה טריק פשוט. כן, יריחו נמצאת. יריחו נמצאת על אזור, נגיד זה יריחו, כן, ופה הירדן. מכירים קצת את אזור יריחו? כל האזור המערבי זה כל האזור המנזרים, דוק, קרנטל, כל האזור ההוא, מי שהסתובב קצת מכיר. גם שלושה ימים, גם 30 ימים היו מחפשים אותם שם לא מוצאים, הכל מלא נערות כאלה קטנות, וזה נקרא היום? קוראים לארץ הזאת? האזור הזה זוכרים? ארץ המרדפים. זה בדיוק הנקודה, כן? אתה יכול לחפש שם, מישהו מגיע, חוצה את הירדן, אבל זה בדיוק היה סיפור, לא בתקופתכם, בתקופתי כשיש שם. גם לא הייתי בתקופה הזאת, כן, אבל בתקופות, קום המדינה, בשנות ה-50 וה-60, וגם אחר כך, אז מחבלים, כן, היו חודרים מירדן, בשנות ה-70, וברגע שהם היו, אם לא היית תופס אותם, עד שהם מגיעים לאזור ההררי, שם איפה שמתחיל אזור ספר המדבר, דבר שומרון, זהו, עכשיו תתחיל לרדות בחיים איזה סיפור. היו כמה סיפורים עם מערות, מחבלים שהתחברו בתוך המערות, וכל מיני סיפורים מעניינים. זה בדיוק הזה. כן, אז היא אומרת להם, אל תלכו לכיוון הירדן, כמו כצפוי. תלכו לכיוון ההר. התחברו פה שלושה ימים, בינתיים אלה יחזרו, הרודפים יחזרו, אבל אתם תלכו בנחת וכי הביתה. זה ההצעה הפשוטה שלי. זה דבר מדהים, איזה ניסיון, אני חלקת הוראות, חלקת הוראות לרודפים, חלקת הוראות למרגלים, מי מנהלת את העסק? ולכן ניסים, תשימו לב, אז השמות היחידים בכלל שמוזכרים פה בפרק, יהושע פעם אחת בתחילת הפרק, וזהו. ופעם אחת בסוף, כן. ומי אז? רק רחב, רחב, רחב. מלך יריחו, לא יודעים מי זה. מרגלים, לא יודעים. האנשים, אין. רודפים, אין שמות. רק רחב. ואמרו אליה האנשים, מתי הם אומרים לה את זה? אחרי שהיא כבר הורידה אותה. נקים אנחנו משבועתנו הזה אשר השמעתנו. זה מאוד יפה, כן? זה חוכמה גדולה, כן? עכשיו אנחנו כבר בחוץ, אפשר להגיד הכל. חוזרים, כן? שמעי. הנה אנחנו באים בארץ, את תקוות חוט השני הזה, תקשרי בחלון אשר הורדתנו בו, את אביך ואת אמך ואת אחייך ואת כל בית אביך, תאספי אלייך הביתה. והיה כל אשר יוצא מדלתי ביתך החוצה, דמו בראשו ואנחנו נקיים. וכל אשר יהיה איתך בבית, דמו בראשנו, אם יד תהיה בו. כן? זה, פה הם מוסיפים פנאי. ובמקור, הם אמרו, לא נהרוג, כן? אנחנו נציל את כל המשפחה שלך. ועכשיו הם אומרים לה, עכשיו שהם כבר בחוץ, הם אומרים לה, תראי, אנחנו שום אמש, אין כלום, רק אם כולם יהיו בתוך הבית. כן?
הרב, הרב אומר, רוצה לומר, אנחנו רוצים להיות נקיים מזאת השבועה, שלא תהיה לנו מחשב, ולזה אנחנו צריכים לסדר העניין, באופן שנוכל להישמר בו מהקשר, ומיקשר בה.
מצוין, אני רק אומר, מתי הם נזכרים להגיד את זה?
כן, כבר
בחוץ. בחוץ. כן, זה חוכמה גדולה.
בפנים
הם לא אמרו, בפנים הם אמרו נפשנו תחתיכם למות. נכון? מה שתגידי, אנחנו איתך, תרגיע אותנו וזה, נכון? ובחוץ, נקיים אנחנו משבועתך. נקיים, זה מה שאומר רמב"ן, כן? בתנאי ש... אברבנאל אומר, זה מאוד יפה, אברבנאל אומר כן, בוודאי שככה אומרים. למה? אומר אברבנאל, כשאתה נשבע למישהו שבועה, ואתה תחת לחץ, שאם לא הוא יסגיר אותך, השבועה הזאת היא חסרת כל תוקף, נשבעת תחת לחץ. הם עכשיו, בהפך, הם נותנים תוקף לשבועה. מכירים את סיפור יציאת עם ישראל ממצרים? כמה ימים עם ישראל מבקש לצאת ממצרים? נלחם דרך שלושת ימים, נכון? אבל הם מה, משקרים? מתכננים את זה בשלושה ימים ואז נחזור? זהו, זה הסיפור. מה העניין? אז שלושה ימים בתנ״ך, בדרך כלל שלושה ימים זה עניין של הפרדה בין, דבר לדבר, או לפני מתן תורה, כאן לפני חציית ירדן ראינו. שלושה ימים, מה אומר משה לפרעה? נלך שני שלושת ימים, ואז מה? ואז נקבל החלטה מה אנחנו רוצים לעשות. אבל החלטות לא נקבל כאן במצרים. לא מקבלים החלטות תחת איום. כן?
כן,
אבל זה נכון מה שאתה אומר, הם הולכים וכו', אבל בסופו של דבר עם ישראל צריך לקבל החלטה, נכון? שהם הולכים. אם הם לא יקבלו, עכשיו שאם הם יקבלו, לקבל החלטה שהם הולכים, כשבמצרים פרעה עומד עליהם, זה ברור לאיפה הם החליטו ללכת, נכון? זה לא באמת החלטה בחירית, החלטה אמיתית תהיה
אחרי
שלושה ימים. זהו, זה נכון. וגם זה, כמו שראינו, לא תמיד עזר, כי אחר כך גם ישראל אמר עוד אחר כך, נתנה ראש. כן, זה לא תמיד עזר. אבל לפחות יש איזושהי החלטה, וזה רואים במערב, אותנו הראשונה. טוב, את תקוות חוט השני, אז הייתי קשרי בחלון, אז שאלנו מה בדיוק, הסימן פה עם החוט השני, כן, את תקוות חוט השני, מה העניין שבו, הזכרנו שזה קשור אולי לפסח מצרים, סימן האדום. בחלון, גם צריך להבין מה המשמעות של זה, ואת אביך ואת אמך וכולי, תספי אלייך הביתה, והיה כל השאר, זוכרים, מישהו יודע איפה מוזכר, התקווה חוט השני מוזכרת עוד פעם אחת בתנ"ך? חוץ משיר השירים, אז בשיר השירים לא מוזכר תקווה חוט השני, מוזכר כחוט השני שפתותייך ומדברך נווה, זה על כנסת ישראל, אבל לא תקווה חוט השני. אני חושב שהתקווה הזאת מוזכרת עוד פעם אחת בכל התנ"ך, אולי נדבר על זה דווקא יותר מאוחר, ממשיך לעוד שני פרקים. אני חושב שזה נזכר בהושע, כמובן. הושע הוא הממשיך הרוחני של יהושע, אמרנו כאן. כן, קראו באותו שם. הוא אומר, ואת עמק החור.
פתח תקווה.
כן?
פתח תקווה.
פתח תקווה. עמק החור זה?
יריחו.
יריחו. חור, מאחרתנו ואחורך השם היום הזה. יודע? זה פתח תקווה, כן? איפה? הפח הזה. אבל זה נראה עוד, נדבר על זה. אז אולי זה שם הרמז שנביא יושב. והיה פה יושב יצא ותנתן דמו בראשו, ואנחנו מקיים וכל אשר יהיה איתך בבית, דמו בראשנו, אם יד תהיה בו, ואם תגיד לי את דברנו זה, והיינו מקיים משבועתך אשר ישבעתנו. ותאמר כדבריכם כן הוא ותשלחם, וילכו ותקשור את תקוות השני בחלון. כבר באותו רגע היא קושרת את תקוות השני בחלון. כן, זה אומר את זה גם כן, אולי צריך להבין לעצמה, שיש איזה עניין משמעותי בחוט השני הזה. מישהו זוכר את הקיום, אז זה, כל זה המחיר, כלומר, בנוסף לכל זה שהשליחות לא שיאה הצלחה, יש גם מחיר לשליחות הזאת, וזה המחיר שצריך להחיות את רחב ואת כל ביתה. מישהו זוכר את מישהו זוכר את המחיר הזה, אז אני אקרא לכם בפרק ו', רק פסוק אחד. ולשניים האנשים המרגלים את הארץ, אמר יהושע, בואו בית האישה הזונה, ככה אומר, כן, זה יהושע. בואו בית האישה הזונה, והוציאו משם את האישה ואת כל אשר לה, כאשר נשבעתם לה, אתם. ויבואו הנערים המרגלים, והוציאו את רחב, ואת אביה, ואת אמא, ואת אחיה, עד כאן בסדר, ואת כל אשר לה, ואת כל משפחותיה, הוציאו ויניחו מחוץ למחנה ישראל. כן? אתם מגיעים, זה כמו חוק השבות. כן, אתה מביא את ההור, כי הוא, יש לו אמא שזה וכו', ואז אתה העלית אותו, אז גם ההוא יש בן דוד. והבן דוד ההוא, והכלב שלו יש אח, שהבעלים שלו, וככה אתה מעלה את כולם, זה בדיוק מה שכתוב כאן. אז היא, את כל משפחותיה, זה לא, בסוף אני מניח, הם מגיעים בבית צפוף ככה, כולם מגיעים כמו סרדינים. פותחים את הבית, יוצאים אנשים, כן, זה אוטובוסים. והניחו מחוץ למחנה ישראל, יש אנשים. נצלה את ההזדמנות, כמו
שאני אומר.
יש עם זה, בוא תגיד לי אתה, מה הבעיה לכאורה שיש לזה?
לא, אבל אם זה כולם כמוה, כאילו, בסדר, אנחנו איתכם כאילו,
לא יודע,
תושב כאילו.
מצוין. א', אני מקבל את זה, אולי זה כן איזו אמירה חיובית שיש פה, אני חושב, שבאופן כללי, אל צריך לחשוב על מה שאתה אומר. באופן כללי, אנחנו, זה נגד כיוון היחס ליושבי הארץ בתורה, שצריך נשמיד אותם והמרגלים פה נותנים שבועה. אני מסכים איתך שעם הכיוון הזה שאתה אומר, אני חושב שאולי מכאן לקחו אותו, רק הוא חזן. וחזן, באמת אומרים ששלוש עברות של אח יהושע לפני הכניסה לארץ, רוצה לברוח לברוח, רוצה להשלים להשלים, כן? כלומר, זה באמת אולי מכאן באמת חזן לוקחים, זאת דוגמה מעולה, כן? רחב, הנה רואים, חוץ מהגבעונים, רואים דוגמה, מהאדם שהוא משנה לו, כל המשפחה. ויחו ויבואו הארה וישבו שם שלושת ימים, עד שבו הרודפים ובקשו הרודפים בכל הדרך ולא מצאו, וישירו שני אנשים וירדו מההר ויעברו, ויבואו אל יהושע בן נון ויספרו לו את כל המוצאות אותם. ואמרו אל יהושע כי נתן אדוני בידינו את כל הארץ וגם נמוגו כל יושבי הארץ איתנו. זה המשפט בעצם שהם אומרים. אנחנו כבר תהינו באמת אם השליחות הצליחה. אז התחלנו להגיד בפעם הקודמת שהייתי תשובה, ראיתי מי שכתב אותה זה הרב צחי הרשקוביץ. הוא מציע שבאמת התפקיד של המרגלים היה לא להביא שום ידיעה. התפקיד שלהם, אולי שלא בידיעתם, היה מה שנקרא לופ בצה"ל, לוחמה פסיכולוגית. הרי היה ברור שהם התגלו, ככה הוא אומר. ובאמת, מהר מאוד הם התגלו. המטרה הייתה לירא את יושבי הארץ. כן? להפחיד אותם. הנה, תדעו, אנחנו עומדים עכשיו לרבוש אותם, ובאמת, זה מצליח, זה מצליח. כן? א', שומעים את זה מהפה של רחב, וב', הוא אומר, הדגש הכי טוב לזה שזה באמת מצליח, זה שאיך שיוצאים הרודפים, מה כתוב אחר כך? והשאר סגרו. כשאנשים הגיעו, הם הגיעו בלילה, כן? ככה כתוב. הציע אנשים אשר בא, הנה אנשים באו עונה הלילה, כן? אז אף אחד לא עצר ביניהם בגלל אדם להיכנס. והנה עכשיו שהם יוצאים, שהרודפים יוצאים, והיא ישר לסגור בחושך, כן? אז סימן שאנשים שעכשיו קיבלו, מתחיל לפחד.
מה, בגלל שהם מגיעים לשם, בגלל
שיש מרגלים, הם מתחילים לפחד? לא, כן, זה מראה כבר איזה כוונות שזה, על ספציפיות, על יריחו. אנשים מתחילים לרעוד, וזה, הרומאים היו עושים אליי הרבה לוחמה פסיכולוגית, זה מה שהם היו באים לכבוש עיר, כל מיני דברים אכזריים מאוד.
סוגרים
את השעה,
יש מרגלים,
לא
רוצים שהם
ידעו. כן, לא, סוגרים את השער כשהמרגלים כבר בחוץ. סוגרים את השער כשהמרגלים כבר בחוץ. לא כדי שזה, כדי שאפילו נתפסו את הרודפים, אז לפחות העיר מוגנת. אז זה ההצעה שלו. הקושי בהצעה הזאת, וזה קושי, זה פשוט, הקושי בהצעה הזאת זה שזה one way ticket, מה שנקרא. זה, כן, כרטיס לכיוון אחד. שולחים את המרגלים, וברור שמה יקרה להם?
יתפסו.
כן, שהם יתפסו. כן, זה בכלל לא הזכרנו, בחז"ל אומרים שהמרגלים היו כלב ויריחו, כלב ופנחס. איפה הם לקחו את זה? רמוז, מאוד. יש לכם איזה רעיון? גם כן צריך לחשוב על זה. מאיפה אני איזה, ננסה לחשוב מאיפה חז"ל לקחו את זה. אבל...
אם אתה אומר שהכוונה היא שהם יתפסו, אז אנחנו רואים שהוא מוכן לתת את הכל בשבילם.
חלב, בוא ניקח אותו כבר, זה כן שמונה.
לא,
איך
זה, הוא רואה, הוא כאילו מוכן לשים את הכל
לטובת האחים שלו, נכנס
גם כאן
בשביל
כל
ה...
כתוב אנשים אולי.
שניים
שמוכן.
אולי כתוב אנשים, כמובן, כאילו. אני יודע שאני זה, כן, אולי גם... אני חושב שמזה שכתוב שהם מתחייבים על זה שהם לא אהבו אותה, זה מראה שזה צריך להיות מישהו שיכול לתת התחייבות כזאת. כן, זה כלב ופנחס, זה באמת האנשים, אבל עדיין צריך יותר מזה, אני רוצה להצליח את זה, מה שזה יותר מזה. אז זה אפשרות אחת. אז מה זה one way ticket? כלומר, כרטיס לכיוון אחד, זה דבר שאפילו בצהל נדיר מאוד לעשות את זה. בכל בדיוק עצרנו בשיעור הקודם. כן, נכון? כן, מכיר? סיפור, סיפור ידוע, רק הזכרתי אותו. סיפור על יהודה קן דרור בקרב המיתלה. קרב המיתלה, צמיחה הקרבית היחידה וזה, וצריך אני מגיעים וצריך לכבוש אותו בששת הימים וכו', צריך לכבוש את מעבר המיתלה. ומעבר המיתלה זה מעבר קצר על הכביש של מרכז סיני. בסיני אין כבישים, יש כביש לאורך החוף ים התיכון ויש כביש לאורך ים סוף ויש כביש באמצע סיני. הכביש הזה עובר במעבר, כל השטח הוא לא אוויר, חולות, ויש רק מעבר אחד, הוא בין מעבר בין שני רכסי ערים כאלה, ממש, כאילו בין שתי גבעות, חסים של גבעות, הוא נשלט משני הכיוונים. והגבידים של הצחקנים מגיעים לשם, ואחר כך מגיע גם כוח שריון שאיתם, והם אין איך להיכנס. אין איך להיכנס, וכל מי שנכנס חוטף, רימונים מתפוצצים, ובקיצור, חוטפים המון המון עבדות שם. ובסופו של דבר, מציע אריק שרון, אריק שרון שהיה איזה מחק, אחת לצנחנים, הוא מציע לשלוח פנימה ג'יפ לתוך המעבר. ואז מה שיקרה, המצרים יירו עליו, וככה יזהו את מקורות הירי. יהיה אפשר לזהות את מקורות הירי, ואז אחר כך, אחרי שיסמנו את כל המקורות, יעברו ופשוט יתארו. הצנחנים זה מה שאני מעבוד, יתארו משני הצדדים, יכבשו את המעבר, ואז הדרך תהיה פתוחה לשריון שבעקבותיהם להיכנס. זו הייתה הצעה. מי מתנדב? כן, זה שליחות לצד אחד, כמובן. והתנדב נהג של אחד המגדים. אני לא זוכר בדיוק נהג של מי הוא היה. הוא לא יהודה קנדרו. עלה על איזה ג'יפ. חיוונו את כל התצפיות ואת כל הזה, ופשוט התחיל נכנס בפול לגז לתוך המעבר. קרו אותו מכל הכיוונים, יורו גזים, צרורות וכו', והתצפיתנים יושבים, מסמנים את כל העמדות. אפילו לא הלכו לחפש אותו. לא הלכו לחפש אותו, בסוף הוא באיזשהו שלב הוא איבד שליטה והתגלגל, אף החוץ. אפילו לא תלכו ללכת לחפש אותו והתחילו תאר, הבן אדם נשאר בחיים. זחל, התחיל לזחול, זחל, בסוף הגיע לכוחותינו. אחרי איזה יום של סלילה. וניצל, קחו אותו לזה, אחרי חודש וקצת של מאבק על חייו בבית החולים, הוא נפטר מפצעיו. קחו לו יהודה קנדרו, זה היה הסיפור של... נדמה לי שזה כמעט הסיפור היחיד על לשנוח בעיניו, זה לא הג'יפ ממוגן, לא כלום בן ג'יפ. לא הג'יפ של צנחנים, כמו שאתם מכירים, הג'יפים של ששת הימים כאלה, חמישיות. זה הסיפור, כן, אז כן, אנחנו, היום אין דבר כזה, בדרך כלל לא, לא ש... בצהל, בוא נגיד, לא יקבר מוסד, לא יקבר כאלה, כן, לא יקבר כאלה, בצהל לא שולחים באדם, זה משימה שאתה לא יודע, זה מתחילים את המשימה מהתכנון שהדרך הזו, לא שאין סיכונים, אבל כן, תמיד יכול לקרות ותמיד יכול למות, אבל לתכנן משימה שאין לה בכלל דרך הזו, זה לא עושים, כן? לפעמים, פשוט ובעיות יש תמיד, אבל... בלי בכלל דרך הזו, זה לא. זה הסיפור שלו, ובאמת צריכים זה גם סיפור מאוד קשה כאן, להגיד כי טוב, שלח אותם, שלחו אותם, וטוב, מי סמכו על זה שיהיה שם איזה רחב כזאת, שעם לב רחב, מה שנקרא, והיא תציל אותם ואיזה. אז הוא שם לב לבעיה הזאת, בהצעה שלו, והוא מציע, הוא אומר דבר כזה. הוא אומר, כן, המרגלים, איך הם, מה הם עשו? הם הכריחו את רחב להציל אותם. איך הם עשו את זה? הם נכנסו אליה באור יום, כן? כשכולם רואים, ודיברו איתה, וראו, כאילו שראו, כולם ראו שהם באים אליה ומדברים, משתפת איתם פעולה, ועכשיו לא היה לה ברירה, אלא מה? להציל אותם, כי אם יתפי, בעצם הם יתפסו, אז בעצם גם היא תיפול. זה ההצעה שלו. אני חייב להגיד שזה לא פשט בפסוקים, כן? לא לגמרי פשוט.
אני הייתה מוכרחת, אז למה...
מה? אז היא הייתה מוכרחת.
אם הייתה מוכרחת, אז מה מיוחד בו שיהושע לקח אותה לאישה?
כן, זה... מה?
מה היה מיוחד בו שיהושע לקח אותה לאישה?
מה?
תמיד מוסיפה לדבר, כאילו, אומר להם פה עד כל...
כן, נכון. יש פה כמה קשיים. זה גם לא משמע שזה מהסוף, וגם נמוגו, שזה גם מה שהם מביאים בסוף מהשליחות, וגם הכי קשה לדעתי זה המילה חרש. וישלח יהושע מנשים שניים, חרש, יש לשלוח חרש, כאילו, להפך, תשלח אותם לקולי קולות, הרי המטרה היא שכולם ידעו.
אבל אז יעברו
אותם. כן, אז זו הייתה המטרה, נכון.
אבל יעברו אותם לפני שיסכים.
אבל לפני, בקיצור, אני לא חושב שזה לא פשוט, אבל זו ההצעה, זה בעצם ההצעה שלו.
חרש זה לשון מחשבה.
ראשון?
מחשבה.
שמה? אז אני אומר פה משהו אחר.
כאילו כל השם.
ראש מזה רשום פה בציון הציון.
ש?
כמו עניינו מחשבה, כמו התחרו של רחב.
התחרו, שהיא מתוך מחשבה, חובש... יפה. חז"ל אומרים, חרש שעשו עצמם כחרשים.
או חרשים.
כן.
חרשים.
גם כחרשים מלמין, נכון? ויש כחרשים כמו... כמו מוכרי גדרות, ככה אומר חזר. בסדר, מוכרי גדרות. בואו ננסה אחר כך לחשוב מה זה אומר כמוכרי גדרות.
אבל כלב לא היה, גם ככה הוא היה יוצא מזה בחיים.
מה היה?
יוצא מזה בחיים גם ככה.
למה?
פתוח לו לקבל את...
דווקא פנחס?
גם פנחס. עוד יותר.
הסתם לא צריכים אותם.
יש להם חיים גם
ככה. לכן שלחו אותם.
כן.
יש להם הגנות, תשע נשמות. כן. בסדר, זה עדיין לא סומכים על זה. הרב מדן אמר שבאמת רק יום השליחות נכשלה. יהושע שולח, יהושע שולח, וזה שהשליחות מגיעה, השליחים מגיעים לבית רחב הזונה. כמו שאמרנו, כן? ודווקא ישכבו שם, ואחר כך ישר מגלים אותם. ובסוף הם חוזרים עם אפס ידיעות, כן? כמעט אפס ידיעות. אז זה באמת מראה שהשליחות לא הייתה. ומה הקדוש ברוך הוא רוצה לומר ליהושע? הקדוש ברוך הוא רוצה לומר ליהושע, תשמע, באמת, לא צריך לדעת מאיפה להיכנס ליריחו. לא צריך. מאיפה להיכנס? מכל זה. זה מה שקרה. נכנס עם כל הכיוונים, אז לא צריך לדעת איפה הדלת.
נראה גם שהם לא רוצים, כי אנחנו רואים שרחב כן בקיע, אומרת להם לכו תתחבו שם. נראה רחב יכול להיות שכן יש לה מושג, והיא בכל זאת, הם לא שואלים אותה, או שהיא לא אומרת, או
כאילו... רחב, אנחנו תראה, אני אולי נקדיש לשיעור בפני עצמו לסיפור, כי ודאי שהיא פה דמות מאוד מרכזית, כן? אין ספק שהיא דמות מאוד מרכזית, והיא חכמה מאוד, כן? בואו רק לדוגמה, שאלנו מתי היא מחביאה אותם. דיברנו פעם על פאסט פרפקט בתנ"ך, זוכרים מה זה פאסט פרפקט בתנ"ך? לא זוכרים? בתנ"ך כשרוצים להגיד עבר רגיל, איך אומרים? בוו ההיפוך, כן? וילכו... ויחנו, נכון? ילכו זה עתיד. אם עוד כתוב וילכו, זה בעבר, בהיפוך. ויחנו, בסדר? אבל אם רוצים להגיד עבר רחוק, משהו שהיה עוד קודם, איך אומרים את זה? אז אומרים את זה ב... נכון, אומרים את זה בעבר רגיל. למשל, אתן לכם דוגמה מאצלנו. ואנשים רדפו אחריהם דרך הירדן למעברות, והשער סגרו, לא קודם, אחרי, כאשר יצאו הרודפים אחריהם, כן, סגרו כבר את השער, עוד לפני כן הם סגרו, זה עבר עוד לפני כן. אין, גם האנשים רדפו לדעתי, זה כאילו עוד, לא חיכו לה בכלל. אז זה אחד. שתיים, זה למשל ראינו אצל יעקב ועשיו, מכירת הבכורה. כמה עלתה הבכורה? כולנו למדנו בגן, איך הם מוזיד הראשים? תסתכלו ברשב"א. הרשב"א אומר, לא, המכירה הייתה בכסף. תמורת כסף. למה אנחנו אומרים מזיד הראשים? כי אחרי כן כתוב, ויעקב נתן לעשיו לחם מוזיד הראשים. אומר הרשב"א, מי שיודע לקרוא, איך היה צריך להיות כתוב? ויתן יעקב לעשיו לחם מוזיד הראשים. כשכתוב ויעקב נתן לעשיו לחם מוזיד הראשים, מה הכוונה? עוד לפני המכירה הוא נתן לו לחם מוזיל השם, אז למה זה כתוב אחרי?
שהוא לא יהיה כפוי.
לא, כי עשיו מצידו...
הוא יתר על זה.
היה מוכן למכור גם לחם מוזיל השם, אז עשו את זה בצורה כזאת, כי אם זה נמכר תמורת לחם מוזיל השם. בסדר?
אבל זה לא עובר.
מה? ולא, נכון, באמת הוא נמכר בכסף. אבל אתה רואה משהו במין המשמעות. או למשל, הוויכוח הידוע בין היהדות לנצרות. על מתי... אדם הראשון בא על חווה אשתו.
זה לא, זה גם... זה מחלוקת גם הפרשנים, לא?
ודאי, בין הפרשנים. פרק ג', נכון? פרק תחילת פרק ד' את זה. והאדם ידע את חווה אשתו. אומר רש"י, והאדם ידע את חווה אשתו.
קודם אחרי.
עוד קודם אחרי. ידע, לא כתוב וידע אדם את חווה אשתו. האדם ידע. פס פרפק, זה קרה עוד קודם, לפני החטא. קין ואבל זה נולדו עוד לפני החטא.
אבל לא רואה.
בסדר? יש מי שלא הכיר, למשל הנוצרים, אומרים, והאדם ידע את חווה, לא, נולדו, כן? גם הנדרשים אומרים, אני אומר, את השניים ידעו מה. בסדר? אבל הנוצרים אומרים ש... והאדם ידע את חווה אשתו, אין תרגום אחר ל"והאדם ידע" או "וידע אדם". הם אומרים שהאדם ידע את חווה אשתו, זה תוצאה של החטא. כל יחסי אישות שבעולם הם תוצאה של החטא. ולכן אותו האיש, הוא לא נולד מתוצאה של יחסי אישות, הוא נולד לבתולה כידוע. כן? בתולה כמו רחב בערך, כן? זה באמת הסיפור, כן? אז זה הנקודה, כן? פרשנות בתורה. איך להבין את המילים? והאדם ידע את חווה אשתו. רש"י אומר פשוט, אדם ידע, כן? יחסי אישות זה דבר שהיה עוד בגן עדן. נוצרים מבינים שזה תוצאה של החיים. וזה כל היחס שלהם לדבר הזה וכולי. כלומר, הכל עניין של לקרוא טוב את התורה.
‫מצד
אחד
שמצייר משה עם קרניים, ש...
‫-כן, קרן אורפנה.
‫-כן.
‫הכול פרשנות של זה. ‫קרוא, לקרוא. קוראים, תרגום, אז זה החלק הולך לאיבוד. התרגום, הרבה ניואנסים בתרגום, אנחנו נראה. כאן כתוב למשל, שרחב החביע את המרגלים עוד לפני שהשליחים הגיעו. עוד קודם. והיא העלתם הגגה, ותתמנה בפשתי, העלתם, לא בתעלם. העלתה אותם כבר קודם, עוד לפני שהשליחים הגיע, היא כבר העלתה אותם הגגה. אחר כך היא הצפינה אותם יותר, ותצפנו, כן, כתוצאה. כן? אבל, כלומר, זה לא שפתאום באים השליחים, שאני שאלתי אותך מקודם, השליחים של המלך באים, ואז היא רצה רגע מחביאה אותם וזה, לא. אחר הבינה ישר שהאנשים האלה, כן, נכנסו למקום הלא נכון, כן? אתה נכנס לבית הזונות הראשי של יריחו, ישר יזהו מי שייך, מי לא שייך, כן? הם לא מכאן, כן? מהר מאוד הידיעה תגיע למלך יריחו. כל האנשים האלה, כן, זה לא דרך טובה להתחבא. אז היא מראש העלתה מגג אל פשתי העץ הארוחות לה, לגג, אל המקום שהיה לה וזה, רק אחר כך. כן, אחרי שהיא רואה שהם חפשים אותם, אז היא מצפינה אותם והיא מדברת איתם, אבל לפני כן, כמובן שזה, היא כבר חושבת את זה מראש, זה רק מראה את החוכמה של רחב, שהיא מראש כבר צפתה את הנושא. גם כל הדיבור של רחב, שדיברנו עליו שהוא, כן, אילג, ברור שרחב משחקת אותה מופתעת, כן? כן, באו אליי האנשים, לא ידעתי מהם הם, אבל היא ישר לסגור בחושך, ואנשים יצאו, לא ידעתי אמה הלכו האנשים, רדפו מהם כאלה כי תסריגו. היא משחקת אותה מופתעת.
אתה מכשיל, לא?
מה?
אתה מכשיל.
היא לא מוכנה, להפך, היא משחקת, כי היא באמת, אנשים, באמת היו פה אנשים, לא מכחישה. היו אנשים, שקר טוב מתחיל באמת, באמת היו פה. וואו, מה אתה אומרים? ואז התדהמה, כאילו, מבלבלת לה את המילים, היא שחקנית טובה. אבל תראה באיזה מהירות, היא לא מתבלבלת ונותנת להם פקודות. רדפו מהר אחריהם כי תשיגו. היא נותנת פקודות. יש פה שני מלכים, יהושע ומלך יריחו. כל אחד שולח שליחים, נכון? מי בסוף נותן פקודות לכל השליחים?
רחב.
נכון? היא שולחת את אלה לרדוף, שולחת את אלה לזה. היא בסוף, ברור שהיא פה דמות מאוד מאוד מרכזית. כשחזל אומרים שרחב התחתנה עם יהושע, זה... היא לא הייתה סתם אישי, כן? היא באמת כנראה הייתה דמות אישיות. צריך להבין את זה, חזר לנו מצד אחד את סיפורים על הזנות שלה, מצד שני, נגיד שהיא התחתנה עם יהושע ומאיפה חזל לקחו את זה, כן, אז זה... טוב, בקיצור, אז האם באמת היה הצלחה או לא היה הצלחה? האם באמת השליחות נכשלה או לא השליחות נכשלה? אז הרב מדן אמרנו, אומר, לא היה, המשליחות הייתה מיותרת בכלל. כיבוש יריחו היה כולו בכלל נס, אנחנו נראה אחר כך, נדבר על כיבוש יריחו, יש גמרא בברכות, אתם מכירים? והיה אני יושב בלילה או בתוך העמק, אומרת גמרא, מלמד שלן ועומקה של הלכה. אומר הרד"ק, נגיע לזה אחר כך, אין פסוק כזה. אין פסוק בתורה, והיה אני יושב בלילה או בתוך העמק. יש והיה אני יושב, מקום אחד. יש בפסוק הרגע כתוב, ויהיה לך יהושע בלילה ובתוך העמק. לא, אין פסוק, ויהיה לך יהושע בלילה ובתוך העמק. לא כתוב. הוא אומר הרד"ק, מה? חיברו שני פסוקים. אין תוספות שם, אומרים, נכון. חיברו שני פסוקים. אומר הרד"ק, בכלל, ומלמד, שאומר, שט חז"ל, כן? שמלמד שלנו לעומקו של הלכה, אומר הרד"ק, אינו פשט, מה ללימוד תורה בעת מלחמה? אני לא מלמד תורה בזמן מלחמה. כן, ככה אומר הרד"ק. אבל האמת היא שהוא צודק וגם לא. כי כיבוש יריחו הוא באמת לא היה מלחמה. הוא יותר היה קרוב להיות מה? יותר היה קרוב להיות באמת לימוד תורה. הוא הרבה יותר דומה, כיבוש יריחו הרבה יותר דומה למעמד הר סיני. למשוך היובל, הם יעלו בהר, ואז שופר, וכן, וכולם עולים. נכון, זה באמת יותר קרוב להיות מעמד הר סיני. זה באמת לא עמקה של הלכה, זה ככה חז"ל מאוד כיוונו, נכון? בניגוד לדבר אלא, כי מלחמה לא הייתה שם. וזה בדיוק מה שהשם אומר לישוע. אז מה, אז האם השליחות נכשלה, או שהשליחות בכלל הייתה מטרתה לוחמה פסיכולוגית והיא הצליחה? אני רוצה להציג דרך ביניים, אני חושב שהיא הדרך הנכונה. הדבר ראשון, אני חושב באופן עקרוני, שאין דבר כזה שהקדוש ברוך הוא עושה מלחמה לישראל בנס גמור. שהעם ישראל יושב וזה, ואם, וזה ודאי לא שבח לעם ישראל דבר כזה, וככה לא כובשים את הארץ, בטח לא במעבר של להנהגת ארץ ישראל.
למה קריאת ים סוף זה לא...
קריאת ים סוף זה הדוגמה הכי טובה ללא זה.
למה?
ואתם
בטח הראשון, הם
לא זוכרים. למשהו שלפחות לא היה אמור להיות ככה.
למה? מוצבא אשור היה.
מה? מצוין. חזקיהו זה דוגמה לזה. בסדר? האמת היא שאתה צודק. גם קריאת ים סוף הייתה ככה. הזדמנות אני מוכן לדבר על קריאת ים סוף בנפרד. בקצרה אני אגיד שהביטוי השם יילחם לכם ואתם תחרישון, כן? כשאתם, אנחנו רגילים עכשיו, השם יילחם לכם ואתם תחרישון, זה נראה ככה, נכון? זה נראה ככה. והקדוש ברוך הוא מסדר את העניינים. ככה אנחנו מדמיינים את זה, אבל זה לא פשט הפסוקים. פשט הפסוקים, השם יילחם לכם ואתם תחרישון, זה תפסיקו לצעוק, תתחילו לעבוד, והקדוש ברוך הוא יהיה... מה זה לכם?
איתכם.
איתכם. הביטוי הזה, השם ילחם לכם, כי השם ילחם ממנו נלחם לכם, מופיע בתנ"ך לפחות עוד 4 פעמים, אף פעם, אף פעם, במלחמת עשה בעמון מואב, ביהושע, אפילו בספר יהושע. אני אקרא לכם ההמשך.
אתה בעצם אומר, כתוב להילחם לכם, לא במקומכם.
לכם זה איתכם, לכם זה תמיד איתכם. בתנ"ך זה תמיד איתכם. אני אחפש לכם פה בספר יהושע, רגע איפה זה היה. הנה. ספר יהושע, עם ישראל נלחם או לא נלחם? שתף במלחמה או לא? נלחם. ועיקר יהושע לכל ישראל זקניו שראה שם שופטם, פרק כ"ג. ואומר עליהם, אני זקנתי בזה וכו'. אתם ראיתם את כל אשר עשה אדוני אלוהיכם לכל הגויים האלה מפניכם, כי אדוני אלוהיכם הוא הנלחם לכם. מה זה לכם? במקומכם? איתכם. מיטו זה מוזכר כמה פעמים בתנ"ך, אף פעם באמת לא מוזכר לכם שזה במקומכם. גם בקריאת ים סוף, ככה צריך להבין, זה פרשנות שמאוד מתאימה למי שרואה את הדברים ממבט של, שלא מכיר צבא של עם ישראל. אז השם ילחם לכם ואתם תחרישון, אתם תשבו רגל על רגל, אבל מה זה אתם תחרישון? זה קשר בספון, מה זה אתם תחרישון?
זה לכיתה שצעקה, אבל לא נלחמו.
עקו בני ישראל אל משה, נכון? ואז משה צעק, ואתם תחרישון, תפסיקו לצעוק, תתחילו לעבוד להילחם.
איזה מלחמה הייתה שם, רק הלכו בים.
זה בדיוק הייתה התקלה. אני מסכים איתך שזה מה שקרה. אבל ויסר את אופן מרכיב, באופן כללי, כן, עם ישראל יוצא, כן, וחמושים יצאו בני ישראל מישראל. מה פשט המילה וחמושים? חוץ ממה שגם אני למדתי בכיתה א', שזה 1 מ-5,
זה נשק.
חמושים בכלי נשק. לא, זה נכון, 1 מ-5, זה דרשה של חז"ל. אבל הפשט, שהם היו חמושים. ובני ישראל יוצאים ביד רמה. ומה קורה ברגע שהם רואים את המצרים? כן, הם לא רגילים להילחם. זה לא עוזר שיש לך נשק ביד, אם אתה אין לך רוח לחימה. אז מה הם עושים? אז הם עושים אחורה פרח, נכון? כאילו, אחורה פני קדימה צד, ומתחילים את זה. אומר השם, אתה יודע מה? ביחדם לא הוכיח כמו שאני אומר, אומר השם, אתם יודעים מה? זה כמו שילדים אומרים, אני אחזיק אותו, אתה תרביץ לו, נכון? תראה, אתה לא עושה את זה לפעמים?
הרבה זמן לא...
כן, נכון, אחד תופס אותו, השני מכניס לו מכות. ויצר את אופן מעוקב אותם ונהגיעו בכבדות. היתרון הגדול של המצרים היה הרכב. נו! עכשיו! מה עם ישראל עושה? כלום. טוב, אין מה. בוקינג דיי, תוכנית ג' מה שנקרא. יש תמיד תוכנית אלוקית, אבל מה אמור היה להיות? כן, אמור היה להיות מלחמה. לא, אצלי, אחרי עשר, עם ישראל לא היה מוכן לזה. אבל כן היה אמור להיות, זה דוגמה טובה. כן, עם ישראל מולך, אני... ראינו פרשת שבוע לפני הרזן. עזוב תעזוב אימו. נכון? מה?
אתה איתו זה דבר. דווקא איתו.
דווקא איתו. כלומר, אם אדם יושב, רואה את הערוץ, החמור נתקע, נתקע לו הרכב, כן? והוא יושב בצד, אומר, תשמע, יש לך מצווה, נכון? אז איך תעזור? יאללה, תפעל, תתחיל להעמיס את הסכין, תוריד, תעלה, וזה, תתקן לי שם את הרדיאטור, נכון? לא צריך, כתוב אימו. הקדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר לעצמו. אם הקדוש ברוך הוא ככה מצווה אותנו, אני מניח שגם הוא עצמו לא נוהג... לעזור למי שלא עוזר לעצמו. אז אפשר להתווכח על הגבולות של זה, כן?
ומי
חזקיהו? מה? חזקיהו. חזקיהו, חז"ל באים עליו בביקורת מאוד קשה על מה שקורה שם.
מה
וגנותי על העיר הזאת להושיעה למעני ולמען דוד עבדי, זה במילים אחרות, לא בגללך. לא בגללך. למרות חזקיהו ולא בגללו. לא בזכותו.
לא בזכותו.
זה
משיח
כמעט.
יש דעות
שלך. בגלל זה הוא לא נהיה משיח. בגלל זה הוא לא נהיה משיח. מי שלא מכיר את מה שקורה בימי חזקיהו, זה לא דבר טוב. הניצחון על סנחריב, שסנחריב 185 אלף גברים ותים.
הכל נחרב חוץ מהעיר
העתיקה. הארץ שממה. הכל שרוף. ונותרה בציון כמלונה במקשה, נכון? כסוכה בחרם, כעיר נצורה, כלום. לא נשאר, הארץ הייתה שרופה לגמרי. נכון, ירושלים שרדה.
אז
מה זה
היה עוזר אם
חזקיהו
היה
יוצא
בחרב
ובחנים עם הצבא של סנחריב? אם הוא היה משתדל? חז"ל אגב לא אומרים שלא זו הייתה הטעות שלו, הייתה טעות אחרת, לא משנה. בסדר? לא, אני לא רוצה להיכנס לזה, זה משאיר לחזקיהו. אבל באופן כללי, צריך איזשהו השתדלות. משהו לעשות. בסדר, זה ודאי ש... ולכן אני חושב שהאמירה הזאת שהקדוש ברוך הוא אומר ליהושע, שמע, אנחנו נכבוש את המרגלים שלך הם מיותרים וזה לא. מרגלים זה דבר חיובי. תסתכלו, רבנו בחיי, מה מצבי בזמן? מצוין. מחלוקת ידועה בין רש"י לרבנו בחיי על המרגלים של משה. האם זה דבר טוב או דבר רע? האם הקדוש ברוך הוא בעד לשלוח מרגלים של משה או נגד?
בפשט
ובמדבר השם מצווה. מצוין. הנה, הוא לא התבלבל לרש"י. בפשט ובמדבר השם מצווה. אנחנו רגילים ששלח לך, אומר רש"י.
לך
בשבילך. בשבילך, ככה גדלנו, נכון? לך לדעתך, אם אתה רוצה, נכון? שלח, אני איני רוצה. זה מה שרש"י אומר, למה רש"י אומר את זה? כדי להתאים את זה למה? לפרשת דברים. אבל תחשוב שאם את המילה לך, ככה היינו בכל מקום בתורה. לך לך. אם אתה רוצה, לך. אתה לא רוצה, אל תלך.
לא, אבל גם לך שם זה בשבילך, לענתך.
כן? לאן, לא, לענתך, כאילו, ברור ש... כן? כן? כל מקום שכתוב לך. ולקחת לך. כן?
לך,
לכל אחד יש לך דרשם. אם אתה רוצה, תיקח.
לכל אחד זה דרשם משלך.
שכרת לך שבע שלך, אם אתה רוצה. ברור שזה לדעתך.
אז מה מי שאומר, מה הוא עושה עם ספר דברים?
אז רגע, אז כלומר, זה בסדר, סתירות בין שני מקומות בתורה יש הרבה. אני צריך לזה, אבל מה רבן? אז רש"י לוקח כפרשה עיקרית את הפרשה בדברים, ומתאים, פרשת דברים, נכון? ומתאים אליה את מה שנאמר במדבר. תסתכלו ברבנו בכי, הוא אומר הפוך. שאדם צריך להשתדל. ובשליחת מרגלים וזה, ותסתכלו אגב, משה שולח מרגלים עוד פעם אחרי שהוא שלח מרגלים, שולח שוב. במדבר פרק כ"ח, וישלח מרגלים לרגל תיעזר. כן? מרגלים זה דבר חיובי, גם באדם איזה. כלומר, אז אני אסביר מה אני חושב שקורה פה, ואת זה אני רוצה להסביר פה גם על הקשר עם סדום וגם על הקשר הכימה. אני חושב שהקשר עם סדום בא להגיד דבר פשוט. הדמיון פה לסדום בא להגיד שיש פה צדיק בסדום. הצדיק הזה?
רחב.
זו רחב. רחב היא המקבילה ללוט. היא הצדיקה של סדום, ולכן באמת צריך להציל אותה. באו המלאכים ויש שליחים של להציל את רחב. וזה מאוד מתקשר למה שלי שמע אמר מקודם, שיש עניין אולי להציל צדיקי אומות העולם. כן. אני חושב שאחר כך נגיע לעוד... נזכיר את זה עוד פעם בהקשר של צדיקי אומות העולם, כשנדבר רק על רחב האישה. בשיעור הבא, נדבר על רחב האישה. אבל יש הדמיון ליונתן לאחימץ. יונתן לאחימץ זה סיפור מאוד מעניין. בעצם כל השליחות שלהם היא מיותרת. לא צריך אותם, הרי בסופו של דבר, השליחות שלהם, הם חוצים, הם אומרים לדוד לחצות את הירדן, ו... דוד חוצה את הירדן, ואיזה עצה מתקבלת? עצת חושי או עצת אחיתופל? עצת חושי. אז בעצם דוד חצה את הירדן, סתם, נשל, יכל לישון בשקט בלילה, נכון? אז אני לא אכנס כרגע איך בדיוק ולמה. בקצרה, מה שקורה זה דבר כזה. כלומר, באמת דוד היה צריך לעשות את זה, היה צריך לחצות את הירדן, אבל לא מהסיבה. מהסיבה של גלות, של לצאת מן הארץ, זה הסיבה של דוד היה צריך גלות, במקום איתה עומדת, גלות מחפרת, הרבה דבר, זה הסיבה שבאמת דוד היה צריך לעשות. זה בדיוק מה שקורה כאן. המרגלים האלה הם מרגלים. הם נשלחים בגלל סיבה אחת. הסיבה הזאת היא מיותרת. הם חוזרים עם תשובה אחרת. לא צריך אותם כדי לכבוש את יריחו. צריך אותם כדי להציל את רחב. צריך אותם כדי ללמד את עם ישראל שיעור באמונה. איפה, מאיפה התורה מלמדת שיעור באמונה בדרך כלל? התורה רוצה ללמד אותנו שיעור באמונה, איפה היא שמה את זה? בפה של מי? של הגוי. בסדר? דוגמאות?
יונה,
מצוין. בלעם, מעולה, נכון? ילדך זר ולא פיך. עוד דוגמה אחת מאוד יפה, ידועה. מי אומר את הביטוי הזה? אתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים. מי?
נעמה.
יתרו אומר אותו. הביטוי הזה שמופיע פה אצל רחב, הוא פסוק שבמקור מופיע אצל יתרו. בסדר? שיעור באמונה לומדים מרחב. וזה מספיק. זה מה שהשם אומר. אז עכשיו, בזה נסכם פעם הבאה נדבר על זה. רחב, בחומה היא יושבת, יש פרצה בחומה של יריחו. מה הפרצה? רחב. ומה המשמעות של הפרצה? שמורלית, כן? יש הארץ קרסה. וזה הפרצה שדרכה אפשר איזה. תזכירו לי שאמרתי משם שמשם אני אמשיך, ומשם נמשיך פעם, מה נדבר על הרחב ועל הפרצה המורלית הזאת שדרכה כובשים את הארץ. נזכור שאנחנו שם. עד כאן.